אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות. כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אומרים ששבע שניות זה הזמן שדרוש לנו כדי לייצר רושם ראשוני במראה שלנו. אומרים שאדם שמתלבש טוב הוא לא רק נראה טוב, הביטחון שלו הוא גדול יותר, אנחנו מתקשרים יותר, אנחנו משדרים איזושהי יעילות, יצירתיות. כמה פעמים, נגיד, יצאה לך לראות מישהי שלבושה ממש טוב ולא יכולת להוריד את העיניים ממנה, זה יש בה משהו שמשך אותך. אבל כמה מאיתנו באמת מצליחות להתלבש כמו שאנחנו רוצות, להעיז, להרשות לעצמנו, ולא לדבר לעצמנו במשפטים שזה לא מתאים לי, אני לא רזה מספיק, הצבע הזה לא מחמיא לי, אני לא יודעת להתלבש. אז בדיוק בשביל זה הבאתי לכאן היום סטייליסטית מומחית, קרמית קזז, שהיא מנחת סדנאות וקורסים ומלווה באופן פרטני נשים שרוצות לעשות את השינוי הזה ולהרשות לעצמן להיראות בדיוק כמו שהן רוצות. אנחנו הולכות לדבר כאן על טיפים ליצירת איזונים בבגדים, צבעים, אבל יותר חשוב מזה, אנחנו הולכות לדבר על הקשר בין האני הפנימי לבין המראה החיצוני והעוצמה הזאת שיש ביניהם. אנחנו הולכות לדבר היום על דימוי גוף וסטיילינג. אז שלום קרמית.
שלום, מה העניינים?
בסדר, איזה כיף שאת כאן.
איזה כיף להיות פה.
החיסרון היחיד בפודקאסט בתחום שלך זה שלא רואים כמה יפה את היום ולבושה יפה. נעלה תמונה אחר כך.
סגור.
סטייל פה זה, את יודעת, דבר חשוב ואת נראית מעולה.
תודה.
אז קרמית, לפני שאני אכנס ככה, את יודעת, למה זה בכלל סטיינג, למה צריך את זה, ונדבר קצת עלינו אנשים ודימוי הגוף שלנו, בואי תספרי קצת על עצמך, איך את הגעת לתחום הזה, האם תמיד היה לך סטייל מובהק כזה טוב?
אז קודם כל אני ב-39, אני גר בתל אביב, אני אימא של איתי ורומי, ואני חושבת שאחד הדברים שבאמת מאוד מאוד מאפיינים אותי בתחום הזה של הסטיילינג, זה שאני לא ידעתי להתלבש בסטייל רוב חיי, כשפוגשים סטייליסטיות, אז נורא ברור לנו שזה מישהי שתמיד ידע להתלבש טוב, נכון. זה מישהי שהייתה תמיד עם ארון מגניב, משהו שפיתחו בגיל מאוד מאוד צעיר אצלה. ואני הייתי רחוקה מזה שנות אור, קניתי בגדים די זוועה ושילובים די קטסטרופה. ובעצם אני הגעתי למקום של הסטיילינג, קודם כל מההחלטה שאני רוצה לעשות שינוי. אני רוצה להרגיש אחרת, אני רוצה להיראות אחרת. הייתי עם דימוי גוף מאוד מאוד נמוך, הייתי בחורה חסרת ביטחון לחלוטין, ואז בעצם חיפשתי את איזשהו עושר מסוים בכל מה שקשור לגוף שלי, דווקא בעולמות של דיאטה, בעולמות של אני אקנה בגדים יקרים, הייתי בטוחה שמשם אני אביא את העושר לחיים שלי. ואז בעצם בהמלצת חברה פשוט הלכתי ללמוד סטיילינג, לא במטרה להיות סטייליסטית, לא ידעתי להתלבש, לא היה, זה היה נראה לי משהו מאוד יומרני, להגיד אני אהיה סטייליסטית יום אחד.
כן.
ובאמת באתי כדי ללמוד לשלב בגדים בצורה נכונה. והדבר הכי מדהים שקרה לי שם, זה שהבנתי בעצם את המשמעות האדירה שיש לבגדים, באמת על הדימוי גוף ועל הביטחון העצמי. ושם הבנתי שכל מה שפירשתי כסטיילינג, כסטייל, כנשים שנראות טוב, הוא היה לא נכון, כי חשבתי שמי שיש לה כסף יכולה להתלבש טוב, חשבתי שרק נשים רזות יכולות להתלבש טוב.
נכון.
וזה משהו שאני פוגשת מלא אצל נשים, עכשיו, וזה נורא מצחיק אותי, כי היום אני אומרת, רגע, מי נחשבת רזה? כי היום אני יכולה לראות מישהי שבעיניי תראה רזה, והיא תגיד שהיא שמנה. זה בכלל לא קשור לזה.
נכון.
ואז בעצם הגעתי ללימודי סטיילינג, ושם הבנתי שאני פשוט צריכה לבחור להיראות טוב כל בוקר מחדש. אז יש כל מיני שיטות וכלים שבאמת הסטיילינג נותן, כמו מה המבנה גוף שלך, איזה גזרות יחמיאו, אבל באמת זה בסוף לבחור להיראות טוב כל יום מחדש. וזה נשמע קל, אבל זה מאוד קשה, כי תחשבי שאת הולכת להתקל כל יום באמירות של למה התלבשת כל כך חגיגי, ולאן את הולכת,
נכון.
ויש לך אירוע, ונשים ממש מפחדות מהתגובות האלו. אבל בסוף זה אולי מחיר שאנחנו משלמות כשאנחנו נראות טוב, אבל בסוף הבחירה היא בידיים שלנו. ואני יכולה להגיד שלי זה שידרג את החיים בצורה משמעותית, ולא סתם הפכתי את זה לחלק מהכי משמעותי מהחיים שלי. וכל המטרה שלי היום בעולם הזה, בעקבות התהליך שאני עברתי, זה באמת לפגוש כמה שיותר נשים, ולשנות להם את הצורת ההסתכלות על בגדים ועל הגוף שלהם. כן. וזה מה שאני עושה בעולם.
זאת אומרת, את היית בעצם עבדת בתור שכירה בעבודה שונה לחלוטין.
כמו רוב אנשים כמו שאני כולנו, פוגשת, כן.
ובעצם עשית את זה בכלל ממש נטו בשביל להרגיש יותר טוב. לא, כי לא חשבת שתפתחי מזה קריירה ושזה יהיה העיסוק שלך.
בכלל לא.
אבל מתי את מבינה את זה? זאת אומרת, עשית את הקורס, התחלת בטח להרגיש יותר טוב עם עצמך, התנסית על עצמך, אבל איך זה עבר, את יודעת, המעבר הזה מטוב לי עם עצמי וכיף לי, אני רוצה לעבוד בזה ממש?
קודם כל, זה היה תהליך. אני חושבת שבהתחלה זה היה רק לשבת רגע עם עצמך ולפנטז, ולנסות לעשות אפילו חישובים של אולי הסכימו לשלם לי 100 שקל לפגוש אותי, ולחשב, אם אני אפגוש כל יום מישהי ותשלם לי 100 שקל, אז כמה אני ארוויח, ואם זה שווה לי לעזוב את העבודה כשכירה. ואז בעצם זה משהו שהמשכתי להיות שכירה, והתבשלתי איתו, ואז נכנסתי להיריון, וידעתי שיש עכשיו הזדמנות.
כן.
ואני זוכרת, החודש התשיעי שלי היה התהפכות במיטה, וגם ככה את לא ישנה, וכל הזמן אמרתי לעצמי, אני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה, ולא הייתי מצליחה להירדם, והייתי אומרת לעצמי, את תחזרי לעבודה כשכירה, ירצו אותך, אוהבים אותך שם, הכל בסדר, ממש הסברתי לעצמי למה זה בסדר, שאני לא אעשה את זה. ואני חושבת שהמשפט שהנחה אותי בזה, זה אני לא רוצה למצוא את עצמי עוד 30-40 שנה, שאני אומרת לעצמי, למה לא ניסיתי.
כן.
וזה בעצם הדבר הזה שאמרתי, יאללה, אני הולכת, אני מנסה, אני מעיזה. ואמרתי, מקסימום, אני חוזרת, תמיד אני יכולה למצוא עבודה כשכירה, אבל נראה לי שביום שהתחלתי עם זה, הבנתי שאני אחורה לא חוזרת.
כן.
בשום מצב.
ואת כאילו מפרסמת מה? מפרסמת פוסט כזה, שאני, איי חבר'ה, אני מתחילה לעשות סטיילינג.
שזה רגע מאוד מפחיד, את יודעת. נכון. כל, היה לי 600 חברים בפייסבוק, כולם הכירו אותי מהעבודות הקודמות, כולם יודעים שאני לא יודעת להתלבש, גם לא כל כך שיתפתי על התהליך הזה שאני עברתי.
כן.
ואז אמרתי, אוקיי, איך אני עושה את זה? איך אני רושמת פתאום אני סטייליסטית? כולם הולכים להיקרא להם מצחוק. אבל כמו שקופצים למים.
נכון.
פשוט קפצתי למים, סגרתי את המחשב, ומה שמדהים, ואני אומרת את זה תמיד גם על הבגדים, כשאת עושה, רוצה לעשות שינוי בחיים, הסביבה מקבלת, היא מתרגלת אלייך.
כן.
והיום באמת הן מגיעות לסדנאות, והן מגיעות לייעוצים, זאת אומרת, זה כן משהו שאת פשוט צריכה להחליט לעשות אותו,
היום זה קורה. ממש העסק שלך, לגמרי.
לגמרי.
זה העבודה שלך.
ב-100% מהזמן.
מדהים. אני רוצה רגע לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהוא מאוד חשוב, ואני רוצה שנתמקד בו. אמרת שנשים חושבות שזה בטח לא לכל אחד, וזה קודם כל אני צריכה כנראה שיהיה לי את הסטייל הזה. כאילו, את יודעת, את הקטע האומנותי הזה, את היכולת להסתכל על דברים ולשלב אותם. וחוץ מזה, אני מלאה קצת בבטן וקצת ברגליים, אז לא נראה לי שיתאים לי ללבוש, את יודעת, כל דבר שבא לי. ואת באה ואומרת, לא, זה לא נכון. אני מאוד אשמח לשמוע איך את מתייחסת לזה כשבנות באות אלייך נשים, ואלה המשפטים שהן אומרות.
קודם כל, אני חושבת שזה... בכלל, בכל דבר בחיים, יש לנו הרבה מאוד מחשבות, שהן מחשבות שחוסמות.
כן.
ואז בעצם אנחנו מחפשות לעצמנו כל מיני סיבות למה אני לא יכולה לעשות את זה. כי לא נולדתי לאימא פשיניסטה, כי אני שמנה מדי ורק נשים רזות נראות טוב. ואנחנו מכניסות לעצמנו הרבה מאוד סיפורים לראש, שמנחים אותנו וחוסמים אותנו מלעשות מה שאנחנו באמת רוצות. אז אני חושבת שקודם כל צריך בכלל להבין שזה נמצא שם, כי גם אני לא הבנתי שאני מספרת לעצמי כל מיני סיפורים על למה אני לא עושה את זה.
כן.
אז ברגע שאני פוגשת נשים, זה קודם כל להבין את זה. ואז בעצם להתחיל להסתכל על כל העולם הזה אחרת. הרי על מה אנחנו גדלנו? אם את חזה, את נראית טוב. אם את שמינה, את לא נראית טוב.
נכון.
היום את יכולה להסתכל מסביבך ולראות נשים בכל המידות שהן נראות טוב. הרי בגלל שהשרישו לנו כל כך עמוק את הדבר הזה של אני צריכה להיות רזה יותר כדי להיראות טוב, אנחנו אף פעם לא רואות עצמנו כרזות. אני גם לא חושבת שרזה זה בהכרח דבר יפה.
כן.
ושמינה זה דבר לא יפה. זה שטיפת מוח שעברנו. והשטיפת מוח הזאת כל כך השפיעה עלינו שאנחנו מאוד מאוד תקועות בה. אני תמיד אומרת לנשים, אל תסתכלי על האישה הכי רזה, שהגוף שלה שונה לגמרי משלך, ותחלמי על הגוף שלה, אלא תסתכלי על נשים שהן במידה שלך, שנראות טוב, ויש מלא כאלו שמתלבשות טוב, היום בעידן של הרשתות החברתיות, את באמת רואה את זה בכל מקום.
נכון.
ואז זה יגרום לך להסתכל אחרת על הגוף שלך, ולהגיד, וואלה, אם היא יכולה לעשות את זה, גם אני יכולה לעשות את זה. ואני רואה את זה כל הזמן בתהליכים עם נשים, שהן רואות שמישהי אחרת מעיזה, הן אומרות, וואלה, אני גם יכולה לעשות את זה. העולם הזה של להסתכל על מישהי רזה כל הזמן, ולחלום על הגוף שלה, זה משהו ש... מי שלא מפסיקה לחלום על זה, לא תוכל להתלבש טוב. אני חייבת להסתכל על הגוף שלי, ולהגיד תודה על מה שיש לי. גם מי אמר שאם יש לך בטן, זה דבר לא יפה. מי אמר שעם הרגליים שלך לא רזות, זה לא יפה.
אז כמו שאת אומרת, זה באמת היה חברה, את יודעת, אומרת לנו את זה. קודם כל, אנחנו רואים את זה לצורך העניין, בפרסומות ובנשים לצורך העניין שהן מובילות במסך, אז בדרך כלל, מי ראו מאוד טוב ומי רזות. וגם בחנויות, הרבה פעמים, למרות שעכשיו יש באמת שינוי לטובה בנושא הזה, הרבה פעמים אין מידות. זאת אומרת, את יודעת, את מגיעה, אז יש 36, 38, 40, 42, כאילו זה די נעצר שם, בדרך כלל.
בהרבה חנויות, זה נכון.
כן. אז זה כאילו נותן לנו מין תחושה כזאת, שכי זאת הנורמה, ואם את כבר לא במספרים האלה, אז אין לך, לצורך העניין, מה לחפש פה. את מבינה? ואז נשים אומרות, אין לי איפה לקנות בגדים. למרות שאני הבנתי שזה משהו שמשתנה עכשיו.
זה משתנה, זה לא מספיק. ברשתות, זאת אומרת, יש את הרשתות הסטנדרטיות שאנחנו נכנסות אליהן בקניונים, אז אם את עוברת את מידה 46, באמת שאין לך הרבה מה לחפש שם, וזה מאוד מבאס.
נכון.
גם במידה 46 את לא תמיד תמצאי את הבגדים שאת רוצה. אבל בשביל זה יש היום את האופציות שהן דווקא לא בקניונים, שהן דווקא מחוץ לקניון. את צריכה להכיר את החנויות, לדעת לאן לגשת. אני הרי לא אכנס לרשת שאני לא, אני לא יכולה ללבוש שם את הבגדים, זה מתסכל אותי.
נכון.
אז מבחינתי אני מסמנת אותה חנות כחנות שהיא לא רלוונטית לי. גם אנחנו צריכות לזכור שזה בסך הכל מידה, וזה מספר, ואין לזה באמת משמעות. הרי בסוף, אני יכולה היום למדוד בחנות אחת בגד, ואני אכנס למידה 40, ובמקום אחר אני אכנס ל-44.
נכון.
אז מה זה אומר? שבא אצלי או אצלהם?
נכון,
זה גם. וברור שזה אצלהם. ואני אומרת כל הזמן לאנשים, אף אחד לא רואה את המידה שלך מאחורה, הרי לא רשום בחוץ את המידה.
כן.
מה שחשוב זה איך הבגד יושב, שאת שלמה איתו, שאת מרגישה שאת נראית בו טוב, וזה מה שצריך להכריע. הרי התחושה הפנימית הזאת היא תחושה שהיא מעלה אושר בחיים, והבגדים יכולים לגרום לזה. אז תקחי את כל הדברים האלו שאת רואה בחוץ, בפרופורציות נכונות, ופשוט תכירי את החנויות שמתאימות לך.
כן. אז את כן אומרת שבאמת כל אחת יכולה למצוא, צריך גם לדעת איפה, אבל קודם כל לקבל את עצמך. כי זה לא משנה, הרי אם אני לא בשלום עם עצמי, עם הגוף שלי, אני אכנס עכשיו לחנות ויהיו בגדים מהממים, אני לא, את יודעת, אני לא אתחבר, אולי אני אפילו לא אנסה. זה גם משהו שאני מניחה שנשים.
בעיקר לא תנסי. וכשאני גורמת לנשים, הרי המטרה שלי בימים האלו, זה להזיז אותם מהאזור נוחות שלהם, כי בסוף יש לנו את האזור נוחות, אנחנו הולכות וקונות את אותו הג'ינס שיש לנו בארון, עוד חולצה שנראית כמו מה שיש לנו בארון. המחמירות לוקחות את מצאו חולצה טובה וקונות את כל הצבעים מאותה חולצה.
נכון.
כאילו צריך למלא את מחסן הבגדים שלנו בבגד שכבר עולה עלינו.
כן.
אבל זה לא נכון. זה, יש, בסוף אנחנו יכולות למצוא שפע מאוד מאוד גדול של דברים ואנחנו יכולות להרגיש טוב, אבל זה באמת להעיז ולנסות ולראות את עצמך אחרת. ויש, כשאת רואה את עצמך פתאום פעם ראשונה, נגיד, בחצאית, שאת לא רגילה ללכת עם חצאיות, זה נורא מוזר.
נכון.
והרבה פעמים תגידי גם, זה לא יפה לי, כי את לא רגילה לראות את עצמך, וההרגל הזה של 10, 20 ו-40 שנה, שאני רואה אצל נשים שהם לא הרשו לעצמם ללבוש משהו, הוא הרגל שמאוד קשה לשבור אותו. צריך לראות את זה פעם ראשונה ופעם שנייה. ואז העין מתרגלת.
כן. זאת אומרת, זה ממש תהליך של הרגלים, דיברנו על זה מקודם, כמו שנגיד אני עושה בקליניקה תהליכי שינוי של תזונה, אז את רואה אנשים שמגיעים עם הרגלים, כמו שאת אומרת, של שנים, נניח, אני רגילה לא לאכול את זה, כן לאכול את זה, ואת רוצה לפתוח טיפה את הראש, עוד סוגים של ירקות, לא יודעת מה, עוד סוגים של פחממות, של קטניות, וזה דרך, זה ממש לא לוקח, זה לא משהו שקורה בשבוע, שבועיים.
וגם אני מתארת לעצמי, שכמו שאת רואה את זה, שאמרו לי, על אוכל מסוים שהוא לא אמור להיות, אני לא אמורה לאכול אותו, אסור לי לאכול אותו.
נכון.
ואז פתאום את באה ואומרת את זה, אז אני אומרת, רגע, אבל אסור לי, איך זה יכול להיות? וככה גם עם בגדים. אסור לי ללבוש חצאית, כי אני שמנה מדי בשביל זה. אסור לי לחשוף את הרגליים, כי הן שמנות מדי.
נכון.
אנחנו חיות בהרבה חוויה של אסור לי, ואני לא יכולה ליהנות מהבגדים, וגם מאוכל, כשכל היום אני מסתובבת רק עם מה אסור ולא מה מותר.
נכון. כמה באמת את רואה נשים שככה עוברות אצלך את השינוי הזה, כמה זה משפיע עליהם שהן פתאום מתלבשות אחרת? עד כמה זה משפיע על החוויה היומית שלי, על ההרגשה שלי, שפתאום אני מתלבשת יותר כזה, נקרא לזה, יותר יפה, יותר מתאים לי.
יותר משמח אפילו.
יותר משמח לגמרי.
זה משפיע בדיוק על המקומות של האושר וההנאה, כי כשאני מסתכלת על עצמי במראה, ואני אוהבת את מה שאני רואה, כיף לי. עכשיו, אני זוכרת גם בעבר שלי, כשלא התלבשתי טוב, כשהיו ימים שאהבתי את איך שאני נראית, האנרגיות שלי היו הרבה יותר טובות. ולמה לי לוותר על משהו שמסב לי אושר בחיים? את יודעת, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מאושרים מהם, ואנחנו לא יכולים לשלוט בהם. בזה אני יכולה לשלוט.
נכון.
ואני בוחרת לוותר על זה, כי אני מענישת עצמי על איך שאני נראית, אני מענישת עצמי על גנטיקה שקיבלתי, על זה שעליתי במשקל. ולא, אני רוצה להסתכל במראה, ולאהוב את עצמי, ולהיות מאושרת. ואני החלטתי שכל יום שלי יהיה כזה שאני מסתכלת במראה, ואני מאושרת שאני מסתכלת, כי אני לא מוכנה לוותר על זה. וזה מה שאני רואה שקורה לנשים. עכשיו, שוב, זה תהליך. לא ביום אחד את מתחילה להתלבש, ואת אומרת, וואו, הנה, אני מאושרת עכשיו כל יום. יש ימים שאת לא תאהבי את השילובים שעשית, ויש ימים שעדיין את תיכנסי לאותו הלופ של, אבל אני חגיגית מדי, אבל אני שמנה מדי כדי ללבוש את זה. ואז כשאת את מתגברת על, על, על המחשבות האלו, כשאת מעיזה לצאת החוצה, ופתאום את רואה שוואלה, אף אחד לא מסתכל על הבטן של החוץ ממך, ואת בטוחה שכולם רואים רק את הבטן שלך, אבל זה לא קורה, זה הרמות עושר עולות בצורה כל כך משמעותית, ואני חושבת שזה משפיע על, על כל תחומי החיים, קודם כל זה בזוגיות. אני הייתי אחת שתמיד חשבה שיש לה בטן גדולה, ולא הרשיתי לבן זוג שלי לגעת בבטן שלי.
וואו.
ממש הייתי, זה היה ממש פוגע לי במערכת העצבים. ואני רואה איך זה משפיע על הבת שלי, שהיא רואה אותי לבושה כל יום, הרי הבנות שלנו, וגם הבנים, הם מסתכלים עלינו, הם רואים אם אנחנו מדברות לא יפה על הגוף שלנו.
נכון.
והמסר הזה לילדים שלנו הוא כל כך משמעותי, שהם יראו אותנו אוהבות את עצמנו. כי גם אם היום הבת שלי רזה כי היא קטנה, היא תלד יום אחד, השתנה לה הגוף, ומה המסר שאני רוצה שהיא תסחוב בחיים? ובעיניי המסר חייב להיות שאת יפה כמו שאת בכל מידה, ואת תמיד צריכה להיראות טוב ולהרגיש טוב. וגם את יודעת, זה משפיע בסוף בעבודה. כשאת נכנסת עכשיו לישיבה, ומגיעה מישהי שהתלבשה בסמרטטת, לא, אז פחות נעים לראות אותה, וכשאת רואה מישהי שנכנסת ולבושה טוב ונראה טוב, הרבה יותר נעים לך,
כן.
את מחייכת.
את גם, זה גם מושך. זה מאוד מושך לראות אנשים שככה נראים טוב, את יודעת, מריחים טוב אפילו, זה עושה משהו.
לגמרי, ושוב, כמה שזה אולי נשמע שטחי, בסוף אני לא יכולה לשלוט בזה. זה משהו שעובד ברושם הראשוני, בויזואליות שלנו.
כן, ויזואליות זה דבר לכל, תשמעי, גם כשאת נכנסת לצורך העניין לבית מסוים, והוא יפה והוא מסודר, יש תחושה נעימה להיות בו מאשר שתיכנסי לה עכשיו הביתה, והכל הרמות ובלגן. אוכל, אותו דבר. אני אביא לך עכשיו לאכול איזה מנה כזאת שנראית מדהים, כאילו לקוחה מאיזה תמונת אינסטגרם. העין בעצם נותנת איזשהו מסר למוח שלך, תאכלי את זה, זה נראה טוב. לעומת, אם אני אביא לך עכשיו איזה מנה שלא נראית טוב, את יודעת, הצבעים שלה, הריח שלה, זה ממש יגרום לך לסלידה ממנה. לכן אני חושבת, את יודעת, אני מרגישה שאני רואה לפעמים נשים שבאמת יודעות להתלבש כזה כמו שנכנסת, וזה מושך אותי. זה כאילו גורם לי לרצות להסתכל, זה גורם לי לרצות גם כזה, את יודעת. אבל אני מודה, נגיד, שאני נורא אוהבת, קח את עצמי כדוגמה, אני נורא אוהבת בגדים, אני נורא אוהבת אופנה, אבל אני לא מעיזה, כי זה נראה לי לא קשור אליי. מה הכוונה? את יודעת, אני קם בבוקר, יש לי ילדה כאילו קטנה, בת שנתיים, אז אני אומרת, מה, אני אתלבש עכשיו ממש יפה, תלכלך אותי עוד, את יודעת, 10 דקות, כאילו, בגד שלי יהיה כבר מלוכלך, או שיסתכלו עליי בקליניקה, שהתלבשתי באמת, כמו שאת אומרת, אולי מוגזם. אז כאילו, זאת, איך עושים את זה? אנחנו אמהות, אנחנו עם ילדים קטנים, ואולי לפעמים זה כאילו מרגיש שעדיף שאני בסתם איזה משהו, זרוק על עצמי, את יודעת, ליום הזה.
זה קטע, כי זה חוזר על עצמו מלא, הנקודה הזאת. עכשיו, זה פשוט איזשהו סוויץ' שצריך לעשות בראש, כי מה את אומרת בעצם? את הבגדים האלו אין לי בעיה ללכלך.
כן.
עכשיו, למה את אומרת אין לי בעיה ללכלך את הבגדים האלו? סביר להניח שזה בגד שעלה לך פחות אולי, בגד שפחות אכפת לך ממנו. בסוף אני יכולה לקנות באותו מחיר בגד שאני רוצה ללכלך אותו, ובגד שכביכול אני לא רוצה ללכלך אותו. אני לא קונה בגדים יקרים כמעט. וכן, אני מודה שאם יש לי בגד שהוא יקר, אני אזהר עליו יותר. אבל תמיד יהיו לי את הבגדים היפים, שאני יכולה להיות איתם גם כשאני נמצאת עם הילדה. זה משפיע על האנרגיה שגם כשאני נמצאת עם הילדה, תמיד אני מספרת את זה בסדנאות, שהבן שלי היה יום אחד חולה איתי בבית, ואני עובדת בבוקרים הרבה פעמים מהבית, ואז הלכתי, הוא ישב מול הטלוויזיה, הלכתי לחדר, התארגנתי, כי אני הולכת לעבודה, גם אם אני בבית. ואז הבן שלי ראה אותי נכנסת לסלון, אמר לי, אמא, לאן את הולכת? אז אמרתי לו, לעבודה. אז הוא פתח על העיניים, מה זאת אומרת? ואז אמרתי לו, הנה, פה אני עובדת, והתיישבתי בשולחן עבודה שלי, והתחלתי לעבוד.
וואו.
ואז הוא ראה אותי שאני עכשיו הולכת לעבודה. יש מסר לבן שלי שגם אם אני עובדת מהבית, אני עובדת. כשאני לבושה, אז האנרגיות אחרות, אני עובדת יותר טוב. אם אני אשאר בפיג'אמה, אני כביכול בפיג'אמה. אז כן, הילדים הקטנים יכולים ללכלך את הבגד, אבל זה עלה כמו הבגד שאת מפחדת ללכלך.
כן.
יש כביסה, רוב הדברים יורדים בכביסה. לא ירד בכביסה, אז הלב לא יכאב יותר מדי על זה שהרסתי בגד. וזה סוויץ' שצריך לעשות, והוא מגיע ממקום שגדלנו עליו, ממקום שאני זוכרת עצמי חוזרת הביתה, ואמא שלי אומרת, תחליפי לבגדי בית. אבל בגד בית יכול להיות יפה. גם למה בבית, כשאני עם האנשים הכי חשובים לי, אני צריכה להתלבש בבגדים שאני מרגישה שהם פחות יפים לי.
נכון, זה נכון. אני חושבת שזה כאילו נשמע, חושב שאת אומרת את זה, שכל הדברים האלה זה סתם תירוצים.
נכון.
כאילו כל הקטע הזה, שאת שאני רוצה ללכלך, יש לי ילדים קטנים, אז אני סתם מתלבשת, כאילו בואי, אנחנו יכולים להתלבש יפה, וכמו שאת אומרת, זה יתלכלך, זה יתלכלך. אז זה כנראה תירוצים, את יודעת, גם המבנה גוף, זה כנראה, זה לא תירוץ, כי אנחנו מאמינות בזה באמת, אבל זה עוד איזה משהו שאנחנו מספרות לעצמנו אולי, את יודעת, כשאני ארזה, כשאני אוריד את החמש קילו, אז אני אתלבש ממש יפה. אז כאילו את באה ואומרת, למה? למה את מחכה בכלל? תעשי את זה עכשיו. ואני מכירה המון נשים כאלה, שרק אם הם ירדו במשקל, הם התחילו להתלבש, את יודעת, אולי כי באמת אנחנו רואות הרבה נגיד, משפיעניות כאלה בתחום שלכם, שהן לצורך העניין כן רזות. כאילו אני לא רואה הרבה סטייליסטיות, נגיד עם, איזשהו עודף משקל או כזה, אז אולי זה גם משהו שגורם לנו לחשוב, את יודעת, כשאני אראה כמוה, בטח שהיא מתלבשת יפה, כי היא נראית טוב, אז את יודעת. ומה את אומרת לבנות האלה שבאות אלייך ואומרות לך את זה? תשמעי, אני, מבנה גוף שלי הוא לא מתאים לחצאית, או המבנה גוף שלי, אני לא חייבוש ג'ינסים. סתם דוגמה.
אחד הדברים שחוזרים על עצמם הרבה, זה באמת הנקודה הזאת שאת לא מרגישה טוב עם המשקל שלך. והרבה פעמים אותם נשים גם אומרות לי, אם תראי איך נראיתי לפני 10 שנים, את מתעלפת, הכל היה במקום, נראיתי טוב, אהבתי את איך שאני נראית, ויכולתי להתלבש טוב. ואז אני אומרת לאותם נשים, בואי נחזור רגע בזמן. 10 שנים אחורה, את עומדת עכשיו מול המראה, כשאת במשקל שאז היית, את עפה על עצמך, את אוהבת את איך שאת נראית, והתשובה היא בדרך כלל לא. כי אנחנו, בתפיסה שלנו, מחפשות מה לא עובד, אנחנו מתמקדות במה לא טוב, אנחנו יודעות מה אנחנו צריכות לטשטש בגוף שלנו, אבל אנחנו לא חושבות אפילו על מה אנחנו אוהבות. ובדיעבד מאוד מאוד קל לנו להגיד שפעם היינו רזות ויפות, אבל תכלס באותו רגע לא חשבנו שאנחנו רזות
נכון,
ויפות.
נכון.
וזה בדיוק השינוי תפיסה שצריך לעשות. עכשיו, נשים אומרות, לך זה קל, את רזה, לך, ברור שלך קל לעשות את השינוי, אבל אני לא חשבתי שאני רזה. כי רזה זה בראש, מתי, מאיזה משקל, מאיזה מידה אישה הופכת לשמנה או רזה. עכשיו, אני לא מדברת ממקום בריאותי, כי אני לא מבינה בריאות.
כן.
אני מבינה נטו באהבה עצמת. והרבה פעמים נשים, נגיד, אישה יכולה להיות במידה 44, והיא מסתכלת על אישה במידה 38, ואומרת, לה זה קל, היא רזה. אבל אותה אישה לא חושבת שהיא רזה.
נכון.
בסך הכל, 4% מהנשים באוכלוסייה באמת אוהבות את הגוף שלהם. שזה, וואו. זה מטורף.
זה מטורף.
כי גם מי אמר שאישה שהיא במידה 44 לא נראה טוב. עכשיו, אני חושבת שאחת הדוגמאות הטובות שהיא שנויה במחלוקת, אבל הדוגמה הטובה שעלתה בשנה וחצי האחרונות, זה באמת נדה ברזילאי, שפתאום את רואה אישה שהיא לא באיזשהו אידיאל יופי שהסביבה מכתיבה לנו, מצליחה, אוהבת את עצמה. עכשיו, להרבה אנשים מאוד לא קל לראות אותה.
נכון.
כי איך את מרשה לעצמך להתלבש ככה?
זה בדיוק, אגב, הדברים שאנחנו מדברות רגע על החברה, אז יש אנשים שאומרים, תשמעי, מה היא מסתובבת ככה? באמת, כאילו, זה לא נעים, זה לא יפה, זה היא לא צריכה להחצין את זה, היא צריכה להתלבש אחרת, זה אומרים את זה כל הזמן עליה.
תסתירי את הרגליים שלך, הם שמנות, את צריכה להחביא את זה. ובאמת, אני רואה את זה כל הזמן. אז קודם כל, זה בסדר שלכל אחד יהיה דעה אחרת.
כן.
אם את לא אוהבת לראות אישה שמתלבשת חשוף, את לא אמורה לאהוב את זה גם כשזה אישה רזה, כי זה בעצם, את פחות מתחברת לסגנון. אגב, אני פחות אוהבת חשוף.
כן.
אני כן שמרנית בסגנון לבוש שלי. זה לא, אבל יש משהו בתפיסה שאנחנו גדלנו איתה, שכאילו אם את שמנה, זה לא בסדר, את צריכה להסתיר. ואז אחת הדוגמאות שאני הרבה פעמים נותנת לנשים, זה בואי נדבר רגע על נערים בגיל ההתבגרות. יש להם חיצ'קונים על הפנים.
יש.
לפעמים זה דבר שלא נראה טוב. אני אפילו יכולה להגיד שזה קצת מגעיל. כמו שאת אומרת, על אישה עם רגליים שמנות שמוציאה, הרי זה מגעיל, תסתירי. אני מצפה שאותו נער בגיל ההתבגרות יסתיר את הפנים שלו, בגלל שזה מגעיל אותי?
נכון.
בחיים לא. אני לא אגיד את זה, גם לא מצפה אפילו שהוא ישים מייקאפ כדי להסתיר את זה, כי אין מה לעשות, זה המציאות. על אותו עיקרון, יש לך, גם עם הרגליים שלך שמנות, מי החליט שרגל שמנה זה דבר לא יפה וצריך להסתיר אותה? את לא בעונש, זה הגנטיקה שלך. והאבסורד שנכנס לתוך הדבר הזה, זה שמתי הרגל הופכת להיות שמנה, שצריך להסתיר אותה.
נכון.
וכל אחת סוחבת איתה איזשהו משהו כזה מאוד מאוד כבד, שמאוד מגביל אותה. אנחנו סוחבות את זה מהילדות הרבה פעמים. כן. אני רואה את זה בסנות שאני שואלת אותם את השאלה, מי אמר לך שצריכה להסתיר? אז אמא שלי אמרה לי, חברים אמרו לי, וצריך לשבור את הדבר הזה, ושתרגישי נוח עם מי שאת. עכשיו, ברור שאם את לא מרגישה נוח לחשוף את הרגליים, אל תחשפי אותם. אבל השאלה אם ניסית, ואת לא מרגישה נוח כי זו את שאת לא רוצה, או שהסביבה, ואת חוששת מהסביבה, ובדרך כלל זה מגיע מהסביבה. וכאן את צריכה לדעת לשבור את זה, ולהרשות לעצמך לעשות, ללבוש מה שאת אוהבת.
כן. אגב, את נתקלת גם בגברים שיש להם את האישו הזה, או שזה בעיקר נשים שמגיעים?
אני פחות עובדת עם גברים, בהתחלה עבדתי יותר עם גברים, הרבה פחות. זאת אומרת, כשאני אומרת לגבר, תלבש את המכנסיים האלו, עם החולצה הזו, הרבה יותר קל לו. אז בואי, תראי את זה, אם עכשיו את תבואי במקום עבודה, ותבואי ותתני לי אישה מחמאה, את נראית מאוד מאוד טוב, תבואי ותגידי לה, רזית, כן. איזה יופי את נראית, למרות שאני לא בטוחה שרזית זה מחמאה, אבל בוא ניקח את זה כרגע, כי אנחנו מתייחסים לזה כמחמאה, אז התשובה בדרך כלל תהיה, מה פתאום, את לא רואה, אני השמנתי, תבואי לגבר, לא משנה כמה קרס יש לו, ותגיד לו, איזה יופי אתה נראה היום, אז הוא יגיד לך, תודה רבה, וימשיך את היום שלו.
אפילו יחשוב שאולי התחלתי איתו.
יש מצב, יש מצב, אבל זאת אומרת, התפיסה שם היא שונה לגמרי.
נכון.
שוב, אני פחות מבינה בתחום הזה של גברים, כי אני באמת, כל הפגישות שלי זה עם נשים, אבל אני רואה שיש שם פער מאוד מאוד גדול.
יש אישיוס פה לנשים, זה משהו שרציתי ככה שנדבר עליו, זה באמת עניין נשי, את יודעת, את הולכת לים נגיד לצורך העניין, אז כזה מלא גברים בלי חולצה, קרס וזה, וסבבה להם, מתהלכים להם בכיף, ואת רואה נשים כזה מחביאות את עצמם עם החולצה, אני לא יוריד חולצה, אני אשאר עם זה, נכנסות למים לפעמים עם החולצה, ואת יודעת, אני רואה את זה, אני רואה את השוני הזה בין גברים לנשים, מה גם שאפילו שהן מגיעות אליה לקליניקה, לא משנה על איזה סיבה, תמיד איכשהו מגיע הנושא הזה של, לא, אני לא, הבטן שלי לא זה, אני לא נראה טוב, אני לא פה, אני צריכה לרדת, וגברים לא מדברים איתי על זה בכלל. אז את יודעת, שאת שואלת מאיפה זה קורה לנו, זה לגמרי, לגמרי חברתי. יש פה עניין של אישה שצריכה לראות בדרך מסוים, ואם לא, אז תישארי עם החולצה, אל תורידי את החולצה, אל תחשפי. אני חייבת להגיד לך את זה, שגם הילדות שמגיעות אליי, נערות, כבר מדברות ככה. אני חושבת שהכי צעירה ששמעתי אותה מדברת על זה, הייתה בסביבות גיל 12, שהיא הייתה מאוד רזה, והיא אמרה לי שהיה להם איזשהו כזה מדידת, בדקו אותה, מתיית גובה, משקל, בבית ספר, והיא אמרה לי, כן, אני שוקלת כך וכך, זה המון. עכשיו, היא ממש רזה. שאלתי אותה, למה את חושבת שזה המון? את נורא רזה. אז היא אמרה, כי היא חברה לידי, שקלה פחות ממני, אז כנראה זה המון. את יודעת, עכשיו בואי, היא מאוד גבוהה, יכול להיות שהיא הייתה נמוכה, אני לא יודעת, זה לא באמת משנה. נכון. העניין הוא שכמו שאמרת, היא ילדה רזה, אני מסתכלת על הילדה רזה לחלוטין, אבל עכשיו היא מספרת לסיפור, שהיא יותר ממישהו אחר, והיא כנראה לא כזאת רזה. עכשיו אם את מבינה שזה תבוא כל כך עמוק בנו, זאת אומרת, איפה אני, הצעד הראשון שאני יכולה לעשות, אם את יכולה ככה לתת איזשהו, אולי את הטיפים הראשונים שאת נותנת, הצעד הראשון שאני יכולה לעשות ממעבר של חשיבה כזאת, לפחות להתנסות. איך אני עושה את זה?
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
רק אני אתייחס קודם כל למה שאמרת לילדה, כי זה מאוד מאוד משמעותי. יש שריטה מאוד מאוד גדולה, גם את רואה את זה אצל הנערות. עכשיו, כשאת מדברת על מקום כמו ים, זה באמת המקום הכי חשוף והכי קשה שיש.
נכון.
גם אני, שאני מרגישה שאני במקום מאוד מאוד שלם עם הגוף שלי היום, כשמדדתי בגד ים בקיץ האחרון, היה לי לא קל. ואני מאוד מבינה את המקום הזה. וללכת לים עם בגד ים זה הכי חשוף שיש. ואני יכולה להגיד לך שאני, עם כל הרצון שלי, לפעמים אני אגיד, אני אשים איזה סמלה מגניבה, אני אשים איזה משהו מגניב, זה בשביל שהבת שלי תראה שאני הולכת עם בגד ים, כדי שהבת שלי תבין שגם אם יש לי קצת בטן, וגם אם יש לי ירחיים, וגם אם יש לי ישבן, אני רוצה שהיא תבין שזה בסדר ללכת ככה בים. זה בסדר שנשים הולכות עם בגד ים. אני לא רוצה שהיא אי פעם תקבל איזשהו מסר אחר ממני. וכל הדבר הזה של הסטיילינג, אני מסתכלת עליו תמיד כמשהו שאני רוצה להעביר קודם כל לבנות שלי, גם אם לי קשה לעשות את זה, אני רוצה שהיא תקבל את זה הלאה. עכשיו, זה לא קל לצאת לדרך, וזה באמת, הטיפ הכי חשוב זה קודם כל, כמו שאת קופצת לבריכה, עם מים קרים, את, הרי אני שונא את המים הקרים האלה, אני לא יכולה להיכנס לשם, אבל אני פשוט אומרת לעצמי, אין לי ברירה, אני קופצת, אז זה לקבל החלטה. וזה חייב להיות בהדרגה, זה צריך להיות צעד קטן. הרי הרבה פעמים אנחנו רואות בטלוויזיה תוכניות כמו מהפך, אין מהפכים בחיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, אני לוקחת עכשיו מישהי שמתלבשת טומבוי ושמה לה סמלה מנצנצת, זה לא עובד, למחרת היא תוריד את זה.
נכון.
ולכן את צריכה להחליט מה הצעד האחד שאת מוכנה לעשות מחר בבוקר. ואת מקבלת החלטה שאת עושה את זה. אם זה להחליט שאת מכניסה חולצה למכנסיים, שזה משהו שאני מדברת עליו הרבה בסדנאות, אנחנו כל כך עסוקות בלטשטש, אבל אנחנו לא באמת מטשטשות. אז אני ממש מכריחה אנשים לנסות ולהעיז חולצה בתוך המכנסיים, ולצאת ככה מהבית. אני אומרת להם, את תישארו ככה עד סוף הסדנה לפחות. יש כאלו שיחליטו שמתאים להם להוסיף שרשרת פעם ראשונה, יש כאלו שיחליטו שהם מעיזות בחצאית. יש נשים שיחליטו שאת הבגד הזה שהן שומרות לאירוע, הם הבינו שהן יכולות עכשיו להוציא את זה החוצה, ווואלה, זה לא באמת שייך לאירוע. את צריכה לבחור את הצעד הראשון שאת מסוגלת לעשות, אבל את חייבת להחליט שאת עושה צעד. ובאמת שינויים זה דבר מאוד מאוד קשה בחיים.
נכון.
אני בתור מישהי שעשתה באמת את הרבה שינויים, גם מבחינת איך שהתלבשתי, גם מבחינת להיות עצמאית, להיות שכירה לעצמאית, וגם עד גיל 25 הייתי דתייה.
וואו,
כן,
נתתי את זה.
כן, וזה, שוב, זה בדיוק נכנס לאותם תהליכים של שינויים בחיים. את יכולה להחליט שאת נשארת במקום שהיית בו וגדלת בו, והוא אזור נוחות שלך, ואת יכולה לבחור איזה חיים יהיו לך. הרי גם יכולתי להיות שכירה היום רגילה באותו מקום, יכולתי להיות עדיין דתייה עם 5 ילדים, בדיוק כמו שהייתי בטוחה שאני אהיה בגיל הזה, אבל אני יכולה לבחור איך החיים שלי ייראו. ואני צריכה תמיד לזכור שהסביבה, לא יכולה להכתיב לי את הבחירות בחיים, כי בחירה זה אצלנו. וכן, אז יהיה, יכול להיות שאני אקבל את התגובה פעם הראשונה, בדיוק כמו שקיבלתי תגובה על זה שאני החלטתי שאני לא דתייה יותר, או בדיוק כמו התגובות שקיבלתי על זה שאני יוצאת להיות עצמאית. אבל הבחירה בידיים שלנו, ואני בוחרת את הצעד הראשון שאני עושה, וזה הצעד לחיים יותר טובים פשוט.
כן. זה כל כך נכון שזה צעדים קטנים. אני חושבת שכל מי שהתארחה כאן, וכל פעם בנושא אחר, המסר היה שכל זה צעדים קטנים. את יודעת, לפעמים יכול להיות שאנשים מסתכלים עלייך, אפילו נגיד בעסק שלך, בסדר? ומסתכלים ואומרים, וואי, היא כזאת מצליחנית, איזה כיף לה, זה כנראה היה ממש קל, או הולך לה, הולך לה נורא טוב. הם לא יודעים את הדרך הזו שעברת, מהיום שהתפטרת, ועד עכשיו שהעסק שלך מאוד מאוד מצליח. עברת כנראה כל כך הרבה דברים. הצעד הראשון היה הסדנה הזו שעשית, ולכתוב איזה פוסט, את יודעת, ו... לא יודעת להתפטר, אבל כל פעם צעד קטן, את לא מסחירה יום אחרי זה בעלת עסק מצליח. זה לא עובד ככה.
זה לא עובד, ומי שחושבת שזה יעבוד לה ככה, אז זה כנראה את מהר מאוד תחזור להיות סחירה.
נכון, זאת אומרת, צריך להבין שזה תהליך, אז כן. כנראה גם פה. בוא ניגע טיפה כן בקטע הזה, אבל שדיברנו על זה שלא צריך להיוולד עם איזו יכולת מיוחדת, אבל אני כן אומרת, הרי יש אנשים שכאילו יש להם את זה, ויש אנשים שלא. לא, זה לא עובד ככה.
לא, כי לא היה את זה.
אז איך כאילו עברת מי אין לי את זה, ואת יודעת, אני כאילו אומרת, אתה צריך איזה חוש, איזה משהו, לא יודעת.
זה לא שאתה צריכה חוש, את פשוט צריכה להכיר את, הרי יש דרך מסוימת, אני לא המצאתי גלגל, היום את רואה שילוב שעשיתי, אז זה לא
שאני... מאוד יפה.
תודה. זה לא שאני עכשיו הלך, המצאתי, ישבתי מול אהרון והמצאתי שילוב חדש, אני מחפשת השראות מסביב, אני, אחד הדברים שאני תמיד עושה עם נשים, אני מכירה להם את הרשתות החברתיות, או את הפינטרסט אפילו, ששם את ממש יכולה לראות רעיונות לשילובים, ואת אומרת, אוקיי, אז ראיתי אותה משלבת חצאית עם הג'קט, אז אני אנסה את זה גם. ואת מנסה ומנסה, ואני חושבת שאם היום אני מסתכלת על השילובים שהייתי עושה בתחילת הדרך שלי בסטיילינג, הם שונים שנות אור ממה שעשיתי היום. אנחנו כל הזמן משתנים ולומדים ומכירים את עצמנו, וכן, ופעם אני, היום אני אראה את התמונות האלה, אז אני אגיד, לא הייתי הולכת אל הסטייליסטית הזאת.
כן.
וזה בסדר, כי זה חלק מהחיים וזה חלק מההתפתחות. את צריכה להבין מה המבנה גוף שלך, את צריכה להבין איך ליצור את האיזונים, אפילו אם לא תתלבשי לפי המבנה גוף, רק תביני מה זה עושה לך כל דבר. את כן צריכה להיות מודעת לבדים שאת בוחרת ללבוש, אם הם מחמיאים לך, אם הם לא מחמיאים לך. בסוף אני לא אומרת למישהי, אוקיי, אל תלבשי חולצות עם בד לייקר, כי זה מבליט את הבטן. אני אומרת איך לשלב את החולצה הזאת בצורה נכונה, כדי שהיא לא תרגיש שהבטן שלה בולטת.
כן. יש לך אגב סרטון ממש מעולה, כזה גיף סרטון כזה, שאת מראה איך כאילו, זאת אומרת, עם אותו מבנה גוף כמובן, את לובשת באחד הפעמים כזה מין טישרט לבנה כזו, נכון? עם ג'ינס, וכאילו קצת בולטת בטן, אני לא באמת נכנסת, אבל כאילו את מראה איך...
פחות מחמיא לי.
טיפה פחות מחמיא, ופתאום ממש במעבר כזה חד, רואים אותך נבושה בכמה סגנונות אחרים, עם אותו גוף, עם אותה בטן, עם אותה רגליים, ותשמעי, וזה נראה מעולה. ועל זה אני מדברת, זאת אומרת, כל אחת יכולה לעשות את זה?
מה שמצחיק זה שהמנהלת שלי מהעבודות הקודמות ראתה את הסרטון הזה, וכתבה, יהיו ככה באמת היית מתלבשת לעבודה.
איזה כיף.
כי באמת ככה התלבשתי פעם, לא הכרתי, לא הבנתי, לא הייתי חשופה לדברים האלו. זה לא שיש לי יכולת שונה ממישהי אחרת. ובגלל זה אני תמיד חושפת, כל סדנה שלי נפתחת בתראו איך התלבשתי פעם. את פשוט צריכה להחליט שאת עושה את זה.
כן.
וזהו, ואין גם בסוף בחיים האמיתיים, אין דורין עטיאס שמחלקת 5 דרקונים, זה לא עובד ככה. בחיים האמיתיים, את צריכה ללבוש את מה שאת אוהבת, ובגלל זה גם הרבה פעמים, לנשים מאוד מאוד קשה, כי יש להם איזשהם אמונות בראש של, זה יפה וזה לא יפה. אני לא אגיד למישהי אם זה לא הסגנון שלי, שזה לא יפה, בחיים לא. אני יכולה להגיד לה אם זה מחמיא או לא, אבל זה הטעם שלה וזה הסגנון שלה, וככה היא צריכה להתלבש.
כן.
פשוט שלא תתלבש ממקום של, אני מנסה להסתיר את הבטן, אני מנסה להסתיר את הירכיים, אני לא מנסה להחביא את עצמי, אני מתלבשת בצורה שתחמיא לי למבנה גוף שלי, ושתשמח אותי, כי בגדים זה בסוף כיף.
כן, זהו, זה דווקא מילדות, את יודעת, עכשיו שיש לי ילדה כזה, בדיוק בת 2, אז כאילו זה דווקא התעסקות נורא כיפית, שכאילו מה לובשים, ובוא נעשה צבעים, ובוא ניקח את הנעליים האלה, והיא נורא נהנית מזה, מהקטע של, את יודעת, סתם, היא אוהבת להתחפש פתאום, או ללבוש דברים מסוימים, זה נראה כאילו זה פן, נטו פן, כשאתה לא חושב על איך אתה נראה, ואיך אתה, את יודעת, איך אני מרגיש, וכאילו על ילדים, הכל עובד, נורא קל לנו להלביש את הילדים שלנו, נכון? לקנות להם את הכי צבעים הכי מהממים, והבגדים, כי עליהם הכל נראה טוב, אבל עליי לא, אני לובשת שחור, אפור, ג'ינס, כאילו, את יודעת, את בטח נתקלת במלא אימהות כאלה, שכאילו יש להם את זה, אבל עליהן הן לא עושות את זה. יותר על הילדים.
אז וי, הן מוצאות לקניות, ומה הן עושות? בסוף הולכות לקנות בגדים לילדות.
נכון.
הן הלכו לקנות לעצמן, בסוף הילדות מקבלות בגד חדש.
נכון.
קודם כל, חשוב שלא נהרוס להם את זה.
כן.
איפשהו בדרך. כי הרבה פעמים אני רואה שמישהי אומרת לבת שלה, זה לא מתאים ביחד, אז מה אם זה לא מתאים? שתהנה, שתתפרע, זה חלק מהכיף.
נכון.
ואני חושבת ש בכלל, הדבר הזה של ללכת לקנות בגדים לעצמך הוא דבר מאוד מאוד מורכב, וגם תמיד הכל נראה לנו יפה על אחרות, זה לא רק על הבנות שלנו.
נכון.
הרי נשים אומרות, טוב, עליה הכל יפה, עליי שום דבר לא יפה, וזה לא משנה מה המבנה שלה, מה המידה שלה, אנחנו מאוד ביקורתיות לעצמנו, ורואות כן. בעיניים הרבה יותר טובות נשים אחרות.
כן.
ואנחנו צריכות לקחת העיניים הטובות האלו לעצמנו, כי לא סתם מישהי אחרת שתסתכל עלינו לא תראה את מה שאנחנו רואות. את מתלבשת, את רואה רק את הבטן שלך, או את הרגליים שלך, או מה שמפריע לך בגוף שלך, את לא רואה את עצמך כבן אדם שלם, ובסוף את בן אדם, את מכלול, את לא רק בטן, ואם את לא תדגישי את הבטן שלך, לא יסתכלו עליה, אם את לא תדגישי עכשיו את הירכיים שלך, לא יסתכלו לשם, רק את מסתכלת, ובאמת, גם כשאת יוצאת אז לקניות, ונשים שונות קניות, אני לא ידעתי את זה, אבל נשים ממש סולדות
כן,
מלצאת לקניות.
נכון, כי זה סבל, כי עכשיו אני צריכה להתאמת עם הדבר הזה, עם הגוף שלי, את מבינה? אז עכשיו הנה אני והגוף שלי יוצאים לדייט, ואני צריכה להסתכל עליו.
וכמה קל זה לטפח את זה אצל הילדה.
כן.
אבל זה בכל דבר, אנחנו תמיד נשקיע יותר בילדים, אנחנו שמות נכון. עצמנו במקום האחרון, ולשים את עצמנו במקום האחרון, זה לפגוע בעצמנו, כי בסוף אני אימא, אבל אני גם צריכה לדאוג לעצמי.
כן.
ואני צריכה להרגיש טוב עם עצמי. וכשאני נעים לי יותר עם עצמי, ושאני משקיעה בעצמי, אז החיים נראים אחרת. וכן, זה להחליט להתאמת עם זה. בסוף כל דבר שאת רוצה לעשות אחרת בחיים, זה להחליט לעשות את השינוי, ולהתאמת עם כל המחשבות המבעשות האלו.
כן, וככל שאנחנו מדברות, אני גם מבינה עכשיו יותר ויותר, שלבוש זה ממש עניין של דימוי גוף, כי
לגמרי.
תקשיבי, זה כל כך, אי אפשר, זה משפיע עלינו חד משמעי, זה יגרום לנו לא לקנות או כן לקנות דברים מסוימים, וכנראה שזה דברים שטבועים בנו כל כך חזק, את יודעת, כמו שאת אומרת, מילדות, כי אחותי הגדולה או אמא שלי זרקה לי איזה משפט לפני 20 שנה, או מישהו בכיתה אמר לך פעם משהו, וזה נחקק לך. אז אני יותר ויותר מבינה שיש פה ממש תהליך ככה נפשי ופיזי שעוברים, כאילו זה מחובר. תגידי, ומה קורה באמת בסדנאות? את מעבירה סדנאות, נכון? סדנאות שהן בעצם קבוצתיות או פרטניות, איך זה עובד?
יש סדנאות שהן ממש אינטימיות, ששם את ממש נכנסת לתהליך עצמו, גם מבנה גוף, וזה ממש כמו תהליך סטיילינג בקבוצה אינטימית. ויש את הסדנאות הגדולות יותר, ששם זה ממש לפתוח לך את הראש. עכשיו, באמת לכל אישה מתאים משהו אחר. יש כאלו שמגיעות לסדנאות שהן, את יודעת, סביב ה-30 נשים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ויוצאות משם והבינו את הקטע לעשות השינוי, וזה מדהים, כי רק היו צריכות להבין שמשהו חסום להם בראש, שעל זה אני מדברת שם בעיקר, על המחסומים האלו. בסוף את לא עוברת שם תהליך, אבל את כן מקבלת גם טיפים שאת יכולה ליישם למחרת, אבל גם אנחנו, אני פשוט מראה לנשים את המחשבות האלו, אני ממש מתרגמת אותם למשהו על במה, והכל מלווה בהדגמות, כי בסוף כשאני לוקחת מישהי והן רואות את הסיטואציה, שנגיד אני מלבישה לה חצאית, והן רואות כמה זה מחמיא לה, והן רואות שזה נראה טוב, והן רואות גם את התגובה של אותה אישה שאומרת, אין מצב שאני יוצאת ככה מהבית, אז הן מבינות הן מבינות מה עובר גם עליהן באותה סיטואציה. אז שם זה באמת סדנה שהיא נותנת הרבה מאוד כלים וטיפים, אבל היא כללית, ואז יש בעצם את הנשים שממשיכות לסדנה של ממש מה מבנה גוף שלי, ובוא נביא, הם באות עם דברים מתוך הארון שלהם, ואנחנו מייצרות ממש שילובים מתוך הארון, כולל גם להיפרד מדברים, כי נשים לא נפרדות מבגדים.
כן.
נשים שומרות ג'ינסים שקטנים עליהם, כי זה מה שיגרום להם לרדת במשקל.
כן.
שזה אבסורד, תחשבי, כאילו לראות כל בוקר, ג'ינס שאת לא נכנסת אליו, זה מתסכל.
נכון.
ונשים אומרות, מה, אבל אם אני אשחרר את זה, אני השלמתי במשקל החדש שלי, כרגע זה המשקל שלך, אני לא יודעת מה יהיה עוד שנה, שנתיים, 5 שנים.
הם כאילו, זה לאחז בזה.
כן, זה כאילו, הטריגר לירידה במשקל, אני, 42 זה לא המידה שלי, אני 40 ואני אחזור לשם, ואנחנו יכולות לראות את הג'ינס הזה 5 שנים.
וואו, זה מדכא.
זה מדכא, ואיך אפשר להתלבש ככה בבוקר? ואחר כך אנחנו מתפלות שאנחנו עומדות מול ארון ואין לנו מה ללבוש.
כאילו, יש לנו מלא בגדים שהם בכלל לא מתאימים לנו.
בדיוק.
ודרך אגב, גם בואי, אנחנו יולדות, אני לא יודעת אם אני אחזור לג'ינס, לא בטוח שהמשקל לא יהיה, אגב, תקין, או שאני אראה טוב, אבל אולי ספציפית, המבנה קצת משתנה, אז ה-38 לא יתאים לי, יתאים לי 40, אבל אני עדיין אראה מצוין, אני אראה טוב, אני אוכל בריא, ואני אעשה ספורט, והכל מעולה, אבל תשמעי, הגן שלנו משתנה, הרגליים שלנו משתנות, יכול להיות שגם עברתי, נניח, שתי לידות בזמן מאוד קצר, אז את יודעת, הגוף קצת מתרחב, זה עובדתי. לא כולם חוזרות להיות בדיוק מה שהם היו לפני, אז אולי זה גם מיותר לאחז בזה, כי זה לא יקרה. אולי לא הג'ינס הזה ספציפית, זאת אומרת.
וגם זה בסדר להשלים עם זה שזה השתנה.
כן.
את יודעת, זה הטבע שלנו, זה האנושות. אנחנו יולדות, הגוף לא חוזר להיות כמו שהוא היה, יש הרבה השלכות ללידה לגוף שלנו. אבל מצד שני, לא נראה לי שמי שהייתה מפטרת על הדבר הזה שקוראים לו לידה, אף אחד לא הייתה נותנת את זה לבן זוג שלה לדעתי. וכאילו, אנחנו לא מסוגלות להשלים עם מה שזה מביא לגוף שלנו. וההשלמה הזאת היא תיתן לנו חיים יותר טובים.
כן. אז כאילו בעצם את נותנת להם קודם כל את ההבנה הזאת.
נכון.
קודם כל תבינו את זה, ואז חלק מהם באמת מצליחות כבר לעשות את השינוי, רק מזה שהם פשוט שחררו נכון. פשוט, והתחילו נכון. לזה. ומי שצריכות קצת יותר כאילו הכוונה ממש של, תדעת, לנסות על הגוף, שילובים, כמו שאת אומרת, כנראה שיש גם כאילו טכניקות כאלה מסוימות.
נכון, נכון, יש טכניקות, בסוף יש, בעולם של הסטיילינג יש הרבה פרופורציות ויחס, והרבה פעמים אנחנו מאוד רגילות לראות, לעשות משהו, ללבוש את הבגדים בדרך מסוימת, אבל זה מעוות את הפרופורציות שלנו. ואז בעצם בפגישות האלו אנחנו ממש מתנסות, ואני רואה את השילובים, והם גם ממלאות לי שאלון לפני, כדי שאני אבין מה הן רוצות בכלל, מה הסיפור, כאן יש מישהי שאיבדה את האומץ, כן. יש מישהי שחושבת שהיא שמנה, יש מישהי שאומרת, אני רק לא מצליחה לעשות שילובים, ואז בעצם במפגש הזה אנחנו ממש עובדות על הנקודה שקשה לאותה אישה. וכמובן שיש נשים שמגיעות ישר לקניות.
כן.
ואז בעצם בקניות, להבין איך קונים, להבין על מה אנחנו מסתכלות, כי התגובה שאני מקבלת כשאני יוצאת עם נשים לקניות, זה בחיים לא הייתי מנסה את זה, בחיים לא הייתי מסתכלת על זה. וזה בדיוק המחסום הזה שצריך לשחרר אותו בקניות. אני לא בעד לקנות הרבה, אני בעד לקנות חכם
כן.
ולייצר שילובים. וכדי לייצר שילובים, את לא יכולה לקנות רק ג'ינסים שנראים אותו דבר. את צריכה או ג'ינסים בגזרות אחרות, או מכנסיים, יש עולם שלם של מכנסיים אחרים וחציות וסמלות, שזה בכלל לא נמצא בתודעה שלנו לקנות את זה.
כן, כי אנחנו רגילות ללכת למקום המוכר, בטח יש כאלה שאפילו הולכות ישר, את יודעת, כזה לפינה הזאת בחנות שהן תמיד הולכות אליה, ואז כל הארון נראה אותו דבר, וזה גם נותן תחושה שאין מה ללבוש, כי את מרגישה כזה קצת שיעמום, כאילו אני כל הזמן הולכת
עם
אותם בגדים. תגידי, לגבי מבנה גוף, שאמרת שאתם קצת נוגעים בזה, כל הקטע הזה של פעם שאמרו תפוח, הגס, את יודעת, זה באמת ככה, זאת אומרת, יש נשים שנניח בגלל שיש להם מבנה תפוחי או אגסי, יותר בטן, יותר רגליים, אז הן צריכות, נגיד, לא ללבוש ספציפי דברים מסוימים, או שכל מבנה יכול ללבוש כל
דבר? אני מאוד מאמינה שכולם יכולות ללבוש הכל. מה שמנחה אותי זה איזה שילוב תייצרי לכל דבר. סתם, לדוגמה, המבנה האגסי, כביכול שזה מאופיין בירכיים יותר רחבות, אז נשים במבנה הזה אומרות, כביכול תיאורטית, כשאת לומדת את התיאוריה, אז אומרים, את לא אמורה ללבוש סקיני, כי הסקיני פחות מחמיא, וגורם לזה להיראות גדול יותר. עכשיו, אני לא יכולה לצאת מהסקיני, כי הוא כאן והוא נמצא, ונשים אוהבות את זה, והם גם התרגלו לזה, אז אני כן צריכה להבין מה קורה בחלק העליון, כי אני מסתכלת על הגוף כמכלול. ואז, בגלל שהירכיים במבנה הגס, נגיד רחבות, אז אם אני לובשת מכנסיים שרואים שזה רחב, אז אני פשוט מרחיבה את החלק העליון גם, וזה עובד הרבה על אשליות אופטיות, והרבה על גזרות מסוימות, שיעבדו בשילוב אחד יותר ובשילוב אחר פחות. אז כן, חשוב להכיר את המבנה גוף, אבל חשוב בעיקר ללבוש מה שאת אוהבת בשילובים שתרגישי איתם נוח, שהם נכונים.
אוקיי, וצבעים, נכון ללבוש את כל הצבעים? או שזה בן אדם מבוגר שהולך לו עם בגדים וצבעוניים.
תראי, יש גם תיאוריה על כל העולם הזה של צבעים, של באמת מה הצבעים שמתאימים לך כביכול, מה הצבעים שטוב לך שהם באים במגע עם הפנים. אז קודם כל, הבשורה המשמחת זה שזה רלוונטי רק למה שבא עם הפנים. זאת אומרת, את יכולה ללבוש כל צבע בכל שאר חלקי הגוף, אם את מתייחסת באמת לתיאוריה הזאת. בגלל שאני מסתכלת על הסטיילינג כמשהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ובאמת מתוך התהליך שאני עברתי, אז אני לא משתמשת בתיאוריה הזאת של מה הצבעים שמתאימים לך. מה שקורה, אני, כשלי אמרו מה הצבעים שמתאימים לי, מצאתי את עצמי הולכת בקניון, רואה נגיד ג'קט חרדל, מהמם שמאוד בא לי ללבוש אותו, אבל אני אומרת לעצמי, לא, אבל זה לא הצבע שלי. וזה נורא מבאס.
נכון.
מה, אז מה אם זה לא הצבע שלי? אז מה, אז אני לא אקנה ג'קט חרדל, זה מגניב.
נכון.
אז אני משתמשת היום בכל הצבעים, גם צבעים שכביכול בהגדרה הם לא נכונים לי. כמובן שאני מסתכלת במראה ואני אומרת, אני אוהבת את זה עליי או לא אוהבת את זה עליי, זה מה שקובע בסופו של דבר בשורה התחתונה. אז, ושוב, זה, כשאני הולכת בקן ואני אומרת, זה לא הצבע שלי, זה לא הצבע שלי, זה לא הצבע שלי, זה חוסם.
כן.
ואני נמנעת מדברים. אני מאוד אוהבת צבעים, אני אומרת שכולם ילבשו את כל הצבעים שנעים להם לראות על עצמן. אגב, כשאני באה בסדנה עם צבע שהוא לא מתאים לי ושואלים אותי את השאלה הזאת והיא חוזרת מלא, אז אני אומרת להם, הצבע הזה מתאים לי או לא, ובדרך כלל אומרת, אני נראית מעולה. וזה לא הצבע שלי.
כן.
אז כמובן שכן, מייקאפ תמיד יכול לעשות בעצם את הפנים יותר חלקות, ואז אני פחות אראה את זה, אודם שהוא מדויק לי בשפתיים, ואפילו תמיד אפשר להוסיף שרשרת שהיא תתאים לצבעים שלי.
אז גם בצבעים אפשר לשחק לגמרי.
בעיניי כן. אני מאוד מאמינה שצריך לשחק עם כל הצבעים וליהנות מזה.
אני גם אוהבת הגישה שלך, את כאילו נורא באה בהתאמה לגישה, לעולם שלי, של בוא לא נחיה כל הזמן בצמצומים ובאיסורים ובדברים שתוקעים אותנו, כי זה באמת תוקע.
נכון.
אלא יותר כאילו יש שפע, יש מלא דברים, ואפשר לבחור, לא את זה, את זה, את זה, כאילו צריך יותר להיפתח, יותר באמת לשחרר קצת. שאלה קטנה ככה על משהו שאמרת, אמרת שבעצם היית דתי עד גיל 25, לא ידעתי את זה. בעולם הדתי, כי יש גם מאזינות כנראה שמקשיבות לנו שבאות מעולם הדתי, גם שם יש ככה הרבה אופציות וזה, או שזה באמת הרבה יותר סגור, ואת יודעת, כמובן מבחינת צניעות אי אפשר לבוש כל דבר, אבל צבעים, גזרות, את יודעת, יש שם קטע כזה?
קודם כל, יש פשיניסטיות דתיות, שכאילו את רואה אותם, את כאילו, קודם כל, את לא תמיד תדעי שהיא דתייה, כי את לא מבינה את זה.
כן.
הרי גם אני עכשיו לבושה כביכול בהלכות הצניעות, אני יכולה ללכת ככה גם לבית כנסת, אבל אני לא חושבת שאני נראה דתייה בגלל זה. וכן, תראי, יש איסורים מסוימים. כל אחת גם דתיות, כשאת מכירה את העולם הדתי, את מבינה שכל דתייה היא שונה לגמרי. יש אחת שתלך עם חצאית שהיא מגיעה עד אמצע השוק, יש כאלו שעד הברך, יש כאלו שהולכות עם מכנסיים, יש כאלו שלא. אז כל אחת, קודם כל, כשאני נכנסתי מישהי לייעוץ סטיילינג, אז קודם כל זה להבין באמת מה את מרשה לעצמך ללבוש ומה לא. ובתוך זה אנחנו עושות את המשחקים. את צריכה להבין, כשהדתייה, כשאת נכנסת בעצם לחנות, שיש דברים שהם בשבילך, ויש דברים שהם לא. הרי מה קורה, וגם אני הייתי כזו כשהייתי דתייה, את קונה הרבה דברים שכביכול לא עומדים בהלכות צניעות שלך, כמו למשל חולצה בלי שרוול, כי היא נראית לי נורא יפה, ואז את מתחילה להוסיף כל מיני שכבות מלמטה.
כן.
ואז זה כאילו שכבה על שכבה, ובעיניי בדרך כלל, במרבית המקרים, זה פחות עובד.
זה לא נראה טוב.
אז את צריכה להגדיר, אם את הולכת רק עם שרוולים עד המרפק, אז את קונה חולצות שרק עם שרוולים עד המרפק. וברגע שאת מכוונת למקום הזה, ואני רואה את זה גם כשאני הולכת לקניות עם נשים דתיות, מאוד ברור מה את צריכה לקנות. השפע הזה שיש היום הוא מאוד מבלבל את העין. כן. הרבה נשים שנכנסות לחנויות שהן מאוד מאוד עמוסות, הן לא מוצאות את עצמם.
נכון.
וכשברור לך מה את יכולה ללבוש ומה לא, אז זה הרבה יותר קל. כן, את תמיד צריכה להקפיד שאת לא חוזרת על עצמך, כי מאוד קל לקנות את אותה חצאית בכמה צבעים, כדי למלא ככה את המלתחה. ואגב, זה מגיע גם מהצד השני, כשהרבה נשים אומרות לי, אני לא יכולה ללבוש חצאית, אני רואה כמו דתייה.
נכון.
אני תמיד אומרת להם, אם תתלבשו כמו דתיות פושניסטות, הרווחתם לחיים, אני מאחלת את זה לכולכן.
כן.
אל תחששו מזה, זה גם משהו שקיים רק בישראל.
נכון.
וגם אני, בעצם אחרי שאני עברתי את התהליך של העזיבה שלי, של הדת ואורח חיים החילוני, לקח לי הרבה מאוד זמן עד שעזתי ללכת עם חצאיות, גם בתוך התהליך סטיילינג שאני עברתי, לקח לי זמן עד שחזרתי ללכת עם חצאיות. ושוב, אני מבינה שזה מחסום, שצריך לשחרר אותו.
כן.
ובמקרה הכי גרוע, אז יחשבו שאני דתייה.
נכון, כן, בסדר, אז אני דתייה.
סבבה, תחשבו שאני דתייה.
נכון, למרות שאני חייבת להגיד שאת לובשת בו עכשיו חצאית, עד הברך כזה, נכון?
אפילו יותר
מהברך. ואת נראית הכי לא דתייה כאילו שיש, כן, אני נראית ממש לא. וזה כנראה בגלל השילוב, כי את לובשת פה גם ז'קט כזה מגניב, ונעליים מגניבות, אז
אבל גם דתייה יכולה להתלבש ככה.
נכון, נכון. אז זאת אומרת שגם בעולם הדתי, גם בעולם החילוני, שוב, כל אחת יכולה תמיד להתלבש במיטב שלה, נכון. לראות הכי טוב שהיא יכולה, לפי מה שבאמת, כמו שאמרת, מה שהיא מרגישה איתו בנוח, והדברים שמותר לה בתוך גבולה, את יודעת, כן. החוקים שלה, כאילו כלפי עצמה. טוב, תקשיבי, אני לא מאמינה שעבר כמעט שעה.
באמת?
כן. אני ממש עשית לי חשק, כי אני חייבת להגיד שכשגם את מדברת על זה, אבל גם העולם הזה, הוא מרגיש עולם כיפי. כאילו קשה לי להאמין שיש אישה שלא רוצה להיות חלק מהדבר הזה, אני מבינה, של לדעת, להתלבש, של לקום בבוקר ולהתלבש יפה, של ללכת ולקנות בגדים יפים, שיחמיאו לי, שיגידו, וואי, את נראית טוב, התלבשת יפה. זה מרגיש לי כאילו אולי כל אחת צריכה לעשות השינוי הזה, אפילו רק בשביל להרגיש גם יותר טוב עם עצמה. מבינה? כי אם את אומרת שעוברים איזשהו שינוי גם עם הדימוי גוף, אז בסופו של דבר, את פשוט גורמת לאנשים להרגיש יותר טוב עם עצמם.
לגמרי.
את לא כאילו מלמדת אותם איזה קסם להפוך להיות, את יודעת, מה, סטייליסטית על.
גם לא צריכה להיות, את יודעת, גם אם אני מסתכלת על עצמי, לעומת סטייליסטיות אחרות, יש סטייליסטיות שאני מסתכלת עליהן, ואני אומרת, וואו, 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 וזה בסדר, אבל זו היא וזו אני, אני לא צריכה להיות מישהי אחרת, אני צריכה להיות אני, וללבוש רק מה שכיף לי.
נכון.
זה פשוט, אני לא צריכה להניש את עצמי, אני לא צריכה להסתיר. ולגבי מה שאמרת על מחמאות, שכולם רוצות את המחמאות, אנחנו רוצות, אבל אנחנו חוששות מהמחמאות האלו.
כן, יש בזה משהו.
אני רוצה מצד אחד את המחמאה, זה מאוד נעים לי אחר כך שאני חושבת עליה, אבל לפעמים אני מאוד נבוכה מהסיטואציה. וזה משהו שמגביל הרבה מאוד נשים לא לעשות את השינוי הזה, כי הן רוצות את המחמאה, אבל הן חוששות ממנה. אבל הסביבה מתרגלת.
כן.
הסביבה גם, היום כשאני מביאה את הבת שלי לגן, ואני באמת תמיד לבושה, טוב, כי אני לא יוצאת מהבית, שאני לא לבושה, אז זה לא שכולם מסתכלים עליי, אומרים, וואו, איזה יפה את לבושה. לא, כבר התרגלו לראות את זה ככה, וזה בסדר, פשוט יודעים שאני מתלבשת.
כן. ההפך, הם יודעים כבר מה את עושה, זה טוב.
כן, לא כולם יודעים, מי שלא יודע, אז פשוט רואה אותי לבושה תמיד.
לבושה טוב. האמת היא, זה כוח נכון, כי את יודעת, אנחנו נשים גם לצערי, לפעמים חובות גבוהות כאלה פחות, שבא לנו לקבל אותם ברחוב, את יודעת, לפעמים מגברים, לפעמים, את יודעת, כזה תשומת לב שהיא כזו שלילית עבורנו. נניח, אני יודעת שיש לי יחסית חזה כזה גדול, אז אם אני הולכת, את קצת חשוף, אז מסתכלים עלייך, גברים, או נגיד, אפילו גם נשים, לפעמים מדברים איתך, מסתכלים רק על החזה, או, זאת אומרת, מתקבלת תגובות שאת נראית טוב, אבל את מרגישה שאת כאילו קצת חשופה. ולא חשבתי על זה עד עכשיו שאמרת את זה, שלפעמים יש איזו בחירה להסתיר את עצמי, רק כדי לא לקבל תשומת לב יותר מדי.
בדיוק.
מה אפשר כאילו, אבל את כן נגיד, פה זה גם כאילו קטע של הצעד הראשון הזה?
זה גם נמצא בצעד הראשון, וזה פשוט להבין שאני לא יכולה לשלוט בסביבה.
כן.
אני לא יכולה להגיד למישהו, אל תסתכל לכאן, אני לא יכולה להגיד למישהו, אל תעיר לי. ואני באופן אישי בחרתי, כן, לפעמים אני מקבלת תגובות, אז, ולפעמים באמת לא נעימות, אין מה לעשות, אבל אני מבינה שזה לא קשור אליי, וזה שלו, והוא אומר שאלה עצמו, ואני פשוט מתעלמת. ואני לא מתייחסת לזה, כי אני, שוב, הסביבה לא בוחרת את החיים שלי, אני בוחרת את החיים שלי, ואני בוחרת מה כיף לי בחיים. ואם יש לי חברים בסביבה שלי, שלא מרימים לי, ואני לא יהיו שם.
נכון, זה בכלל כלל חשוב.
אני תמיד מספרת, הבאתי תמן שלי ליום הולדת של חברה, מהגן, ואני מתלבשת לכל מקום. עכשיו, חברה טובה, שהיא יודעת שאני מתלבשת לכל מקום, ראתה אותי, וצחקה עליי, אמרה לי, מה זה, מולדת שלך או של הילדה מהגן? עכשיו, זה שאלה. אני, קודם כל, אני בחיים לא אגיד לה, חמודה, את ראית לך, את מתלבשת? אני לא אגיד את זה, כי זה לא אני, ואני לא רוצה להתערב לה בחיים, כי היא לא שאלה אותי. ואני לא יכולה לשלוט בזה, אז מה, אז בגלל זה אני לא אתלבש יותר יפה, מהחשש הזה שתבוא מישהי ותגיד לי אמירה כזאת.
את צדקת.
זה שאלה, וזה בעיה שלה, ואני חיה את החיים שלי, ואני רוצה שהחיים שלי יהיו מאושרים, ואני יכולה לעשות בהם כמה שיותר טוב לעצמי, ואני מתעלמת באמת מהסביבה.
נכון, כי תחשבי, ככה גם, אם היינו מקשיבים לסביבה, אז גם לא היינו אולי עצמאיות היום.
נכון.
היינו נשארות שכירות, עובדות במקום עבודה, הוא המוכר, הקבוע. תשמעי, גם כשאת יוצאת לעצמאות, את שומעת מיליון תגובות, איך תצליחי ומה תעשי, ואם יש החודש לא טוב, החודש כן, וכולם כבר עושים לך כל מיני חישובים, את יודעת.
ומי ישלם על סטיילינג? נכון. מי ישלם לך כסף על זה?
למה שמישהו יבוא לזה? בואי, כן. זה כולה בגדים.
כן.
נכון? זה מאוד נכון. את יודעת, שיצאתי לעצמאות, אני זוכרת שמישהי פעם אמרה לי, דיקור וזה, אז היא אמרה לי, מה, דיקור ותזונה, מה, זה עובד? אז אמרתי לה, בוודאי שזה עובד, תשמעי שזה היום בקופות חולים, בבתי חולים, זה כבר דבר מוכח וזה, אז היא אומרת, כן, אבל תחשבי, כמה אנשים נגיד יבואו באמת, בשביל שתתקרי אותם, שישלמו לך כסף. לבוא ולהסביר לאנשים שזה היום דבר שאנשים עושים, כי זה ברור להם שזה עושה להם טוב וזה עוזר להם, אני לא צריכה, כמו שאמרת, להסביר, כי זה שאלה לצורך העניין. אם מישהו בא ואומר לך, אני לא מתחבר לעניינים האלה של בגדים, אז סבבה, אז הוא לא חייב להתחבר, אבל כמה יש שכן.
בדיוק.
אז להקשיב לסביבה, אני אומרת, בואו לא נקשיב לסביבה. בטח נשים שמקשיבות לנו עכשיו, אולי יש להם באמת גם רצון לצאת לעצמאות, או לעשות שינוי בחיים, בין אם זה בקריירה, בתזונה, בבגדים, בלבוש, באמת. אז אם את רוצה, תעשי את השינוי הזה, האחרים תמיד יהיו להם מה להגיד, תמיד.
תמיד.
זה מסר טוב נראה לי, ככה לכל אישה שמקשיבה לנו. טוב, עשית לי חשק.
יאללה.
בואי נלך לבחור לי בגדים, נראה לך את הארון שלי. אז איפה מי שככה רוצה באמת אולי לבוא לסדנאות שלך, או לקבל איזה ייעוץ, איך משיגים אותך, פייסבוק, עניינים, אינסטגרם?
אז קודם כל יש בפייסבוק ובאינסטגרם, ויש גם באתר, אני מגיעה עם הסדנאות באמת לכל הארץ, כשהמטרה שלי היא להגיע לכמה שיותר נשים, אז אפשר למצוא אותי גם בחיפה בצפון, וגם בבאר שבע בדרום, וכמובן שבכל ערי המרכז, זה פשוט להיכנס, לבחור תאריך, ולהירשם לאחת הסדנאות. שם זה מתחיל, שם זה כאילו הראש נפתח בפעם הראשונה, וזה הצעד הראשון שנשים יכולות לעשות.
כן, זה נשמע כזה מאיר עיניים כזה, את יודעת, של כאילו כל אחת לגבי עצמה, שכנראה בסדנה הזאת גם כל אחת מבינה, את יודעת, מה השורש אצלה.
בדיוק.
בין אם זה דימוי גוף או יותר באמת שילובים או זה, ואז משם כבר הרבה יותר קל. אז כרמית...
כרמית קזז.
קזז. בטח בגוגל, בפייסבוק, באינסטגרם, אפשר למצוא אותך, אנחנו נשים גם קישורים, אז כל מי שרוצה להצטרף לסדנאות, יהיה פה עכשיו קישור בתוך הפודקאסט, ואפשר להיכנס ולהירשם. ממש תודה לך שהגעת.
תודה שהזמנת.
עשית לי ממש באמת רצון, אני לא אומרת את זה עכשיו ככה סתם בשביל הפודקאסט, עשית לי רצון ללכת לנסות איזה משהו שיש לי בארון, שאני לא לובשת, ובא לי להתחיל לעשות איזה משהו כזה כיפי, להגיש יותר טוב עם עצמי. אז כבר תודה, תודה על זה שבאת, וטוב, אני בטוחה שנשים ככה באמת יעשו את השינוי הזה.
הלוואי.
אז מי שצריך כרמית כאן בשבילכן.
נכון.
יופי, תודה.
תודה לך.
ותודה לכם שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני ממליצה לכם להיכנס לדף הפייסבוק והאינסטגרם שלי, רפואה טבעית בעולם החדש, שם אני מעלה מדי שבוע תכנים חינמים לגמרי. אני אשמח גם לשמוע אם יש לכם בקשות לפודקאסטים נוספים, לנושאים חדשים שאתם רוצים שנציף, ומומחים נוספים שאביא לפודקאסט שלי. אז תירשמו, תעקבו וניפגש בפודקאסט הבא.